שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פוצ'יבולי TLV, פודקאסט הפוצ'יבולי של ישראל. לאחר שבשבוע שעבר זכינו לארח את שחקן העל רון בן ישי, סיפק לנו ידע, עניין וסיפורים, השבוע נדבר על היסטוריית הענף בארץ, על ההתפתחות לאורך השנים, הקשר בין ברזיל וישראל, וכמובן סיפורים מאחורי הקלעים של הענף הכי מעניין בארץ. לכן אנחנו גאים לארח היום שניים מדור המייסדים של הענף, שחקני הליגה הראשונה כבר למעלה מעשור, וצמד שחקנים שסך התארי המשותף שלהם עולה על הגיל שלי ואני כבר לא ילד. גבירותיי ורבותיי, דודו טובי וליאור באום. דודו, ברוך הבא, כבוד גדול שאתה איתנו, מה שלומך באים לחבר שלי?
שלום לכולכם, וכיף גדול להיות איתך חופו ועם אוהד, ועם ליאור באום האגדי, הקריש.
דודו, איך נראית השגרת יום שלך עכשיו, שהפוצ'יבולי טיפה ירד מהפרק בזמן האחרון?
האמת, מצב הפוצ'יבולי אצלי ירד, בוא נגיד, בשנתיים האחרונות, גם בגלל שיודע שלא הייתי במיטבי, עליתי קצת במשקל, שיחקתי פחות, הלכתי לעניינים אחרים קצת, ואיפשהו קשה, שאתה לא שומר על שגרת פוצ'יבולי, קשה מאוד לחזור, בעיקר שכל השחקנים הישראלים מאוד 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 השתפרו. אז בוא נגיד, ירדנו קצת לדרג ב', דרג ג', ואנחנו משחקים כזה יותר בינינו בגדול.
קיבלנו את זה, ולי עורך אתה מעביר את התקופה הזאת של הקורונה, עם הפוצ'יבולי, עבודה, חיים.
קודם כל, שלום לכולם. לך חופו, לאוהד, לדודו, האגדי, כמו שהוא אמר. קודם כל חשבתי שתתחיל את השידור ב... ל... 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 זה היה יכול להרים קודם כל את השידור כבר לגבעים אחרים. אבל מעבירים את הזמן בינתיים. תשמע, אני כמו דודו, מבחינת הפוצ'יבול לשנתיים האחרונות קצת פחות פעיל על המגרש. גם פציעה, גם... כבר לא משחק בליגה הראשונה, לא בטורנירים, אבל עדיין חבר בעמותה לפוצ'יבולי, מתעסקים בפרויקטים כל הזמן, יש עכשיו פרויקט חדש של סגל יעלום, של חבר'ה צעירים שהעמותה הולכת לתת לו דגש מאוד מאוד גדול. זהו בקצרה על התקופה הזו.
יפה, אז אני ראיתי רוצה אם ככה נתחיל את השיחה, ולפני שנגיע לעובדה שדודו את כל האליפויות שלו לקח לליאור על הראש, לפני שנגיע לזה, הייתי רוצה דווקא לחזור בעצם לברזילאי הראשון שנחת בישראל, ולהבין את ההבדל בין מה היה אז בפוצ'יבולי למה שהיום. אז דודו, אתה בעצם התחלת לשחק עם סנדרו שנה אחרי שהוא זכה באליפות עם אמיר, סנדרו הברזילאי הראשון. איך זה היה לעומת מה שקורה היום לשחק עם ברזילאי, כל החוויה הזאת?
תראה, זה ממש מטורף שראינו את סנדרו נוחת אצלנו בגורדון, והיה נדמה שכאילו סנדרו זה השחקן הכי טוב בעולם. היינו באים לחוף, ואתה יודע, היינו אומרים אלוהים, אולי הוא ישחק איתנו איזה משחק. אנחנו בחבר'ה שלנו לא היינו משחקים עם החבר'ה החזקים. היה איזה יום אחד שחסר לנו שחקן, וסנדרו ביקשנו ממנו לשחק איתנו, ופתאום הוא בא לשחק איתנו, וחזרנו הביתה, וכל מה שאמרנו זה, איך יכול להיות שאלוהים נתן כל כך הרבה כישרון לבן אדם אחד? היה נראה לנו שכאילו אי אפשר להיות יותר טוב מזה, זה הטופ של הטופ בעולם, אין. כי המרחק בינינו לבין ברזיל היה כנראה מאוד מאוד גדול ביכולת. ולמרות שעכשיו היום אנחנו יודעים בדיעבד שהוא לא באמת היה השחקן הכי טוב בעולם, לנו זה היה נראה ככה. ומפה הדברים התגלגלו באמת שהוא לקח אליפות עם אמיר, ואתה יודע, מצחיק שגם ליאור באום היה חתום על החתימה שלי עם סנדרו.
נכון.
בערב,
היה אלמתית, ערב... אלמתית.
כן. היה ערב בדיוק שסיימנו את הליגה, סנדרו זכה באליפות עם אמיר, ישבנו באותו שולחן, ליאור אומר לי, דודו, אני מסדר לשחק שנה הבאה עם סנדרו. בוא נגיד, זה היה נשמע לי כמו, כאילו, דודו, אתה הולך להיות שנה הבאה נשיא ארצות הברית. אז כמובן שזה היה נראה לי לא באמת משהו שיכול להיות, אבל לסנדרו דווקא כן הראה ניצוצות של רצון ו... והיה, רצה את זה. ומפה ליאור, ליאור סגר את כל העסקה.
ו... יש את דדש, יש סיפור, ש... יש סיפור שדדש סגר עם ביתר אז עם פניג'ל על מפית. סיפור, סיפור ידוע. אז בפוצ'יבול דודו טובי סגר את סנדרו על מפית ב... באירוע של קורונה. נסגר החוזה, ההסכם, הכל, דודו סגר איתו את כל הפרטים הכספיים, ובאמת, הכל היה סגור על מפית, לחצנו ידיים, ומפה דודו עשה איתו שנה, זכה איתו, אני חושב, אחרי זה בגביע החורף, אותי ניצח בגמר, ו... אבל אני חושב ש... אני חושב שנייה שהברזילאים, אני חושב שלפחות אני הראשון שראיתי, אני חושב שסנדרו, בטורניר הראשון של אילת שבאו פרה ודיאגו, זה היה הטורניר הראשון שהגיעו ברזילאים כביכול לארץ.
כן, סנדרו עוד לא, סנדרו עוד לא היה בארץ.
זה באמת הפעם הראשונה שב... תבין, אנחנו היינו רואים, תבינו, אנחנו היינו רואים סרטון, סרטון אחד שהיה של בלו משחק עם מרסליניו נגד גיגי ו... וקבסאו. לא, וקבסאו. וקבסאו, זה היה משהו, טורניר באירופה, סרטון 1-6 דקות, היינו רואים את זה אולי 10 פעמים ביום, זה היחידי שהיה, כאילו לא היה עוד משהו. ופתאום נחתו פה בארץ פרה ודיאגו בטורניר בינלאומי שהיה באילת, ואיך מוטי בר אמר אז ברעיון, מה זה, הם קופים. אנחנו חשבנו, אנחנו חשבנו ש, שפתאום, זה כאילו משחק אחר, אנחנו היינו בשוק, אנחנו עמדנו פעורי פה, לא הבנו את ה... שחקנו כאילו משחק אחר.
אפשר לציין, אפשר שנייה לציין שהיה איזה משחק באלת, שאושרי ויוסי היו אמורים לשחק נגד דיאגו והפרה.
פרה.
ואז ראינו את אושרי, ואושרי אמר, הכל יכול להיות במשחק הזה, והתוצאה נגמרה 18-3.
18-3, כן.
אבל איזה 3 נקודות בטח הם עושים.
לא, באמת, בשבילנו זה היה פעם ראשונה לראות, היינו... תבין שאנחנו שיחקנו עונה ראשונה בליגה של קורונה, היה אסור כביכול להחזיר בראשון. אם היית מחזיר בראשון, זה כאילו היה לא בסדר, או אם לא היו מגישים יפה. נכון. היית צריך להגיש יפה בשביל כאילו שיגיד יאללה כל הכבוד או מה אתה מגיש על השחקן החלה. זה כאילו ברמה שיכולים לקחת לך נקודה אם היית מגיש לא יפה.
וכמה, ליאור, וכמה אתה חושב שלברזילאים האלה שהגיעו כל השנים, סנדרו וולינגטון ודיאגו ופרה וכל, אתה יודע, רשימה ארוכה בזכות דודו, כמה אתה חושב עליהם השפעה רוחבית על כל השחקנים בארץ, על הרמה שהפוצ'יבולי הגיע אליה ועל כמות השחקנים המטורפת שיש היום בחופים?
השפעה אדירה לפוצ'יבולה בישראל. ושוב פעם, אתם, נחזור אחורה, לפני 12 שנה לא היה אינסטגרם, לא היה שאתה פותח את היוטיוב ויש לך, רק תלחץ על איזה 200 מיליון סרטונים, טורנירים בלייב, לא היה את זה. היינו, הם פתאום היו נוחתים פה כל שנה, והיינו מרגישים שכל דקה בחוף אתה חייב להיות לאדם, לממש אתם את, את המקסימום, כי היינו רואים איתם דברים אחרים. זה... אי אפשר היה להסביר את זה.
זה בוא פשוט נגיד, בוא נגיד.
תקופות אחרות.
בוא נגיד שאני הייתי ב... היה הקטע שלקחתי את האליפות החורף עם סנדרו על ליאור ואמיר, אז נסענו לאליפות העולם כביכול בברזיל. נסענו לשם, ואני, כשאני ראיתי את הטורניר שם, היה טורניר, היה טורניר כאילו מקדים לטורניר שלנו, ואני פשוט אמרתי דבר כזה, שסיפרתי לאנשים בארץ, אני פשוט אמרתי להם, אני פשוט לא רוצה למצמץ. אני רוצה להשתדל לא למצמץ, לא להפסיד כל נגיעה שלהם בכדור. זה היה נראה לי משהו לא הגיוני, משהו לא, לא, משהו שלא, לא יכול להיות שיש כישרונות כאלה, זה פשוט, הייתי באלם שם, ואתה יודע, מקודם מועד אמרת, הברזילאים הגיעו לארץ בזכות דודו, אז א', תודה רבה, אבל צריך לציין שזה לא רק בזכות דודו, היה לנו את הקשר עם מאיר ופרה ודיאגו הגיעו פה לפני שדודו היה עם הברזילאים, בוא נגיד שאני תרמתי, אני תרמתי את חלקי, כמו הרבה אחרים וטובים, וזהו, אני לא רוצה שזה יישמע כאילו דודו הביא את הברזילאים רק לארץ. אני השתדלתי תמיד, אני השתדלתי לעשות מה שאפשר.
קודם כל זה נכון, והיו הרבה אנשים בדרך, אני חושב גם הצורה שבה אתה חלק גדול מזה, אבל הרבה אחרים גם התנהגו לברזילאים ונתנו להם לחוות פה את ישראל כמו שצריך, תרמה לזה שבאמת הטובים ביותר רוצים לבוא, וכשאין מה לעשות, כי אנחנו מתפחקים, ואני זוכר שאני רק התחלתי לשחק כשסנדרו היה פה, והתלהבתי מזה שהוא מסתכל שמאלה ונוגח ימינה, והיה כאילו וואו מבחינתי. אז ורק לראות אותו לעומת, ולראות איך הוא זז על המגרש, בלי אפשרות אפילו לשחק מולו, אני מאמין ששיפרה אותי מלא. אני חושב שעל אחת כמה וכמה שבאים לפה שחקנים כמו ויניסיוס ורנן, ושחקנים שהם באמת מהטופ העולמי. ועכשיו, עוד משהו שרציתי באמת לשאול דווקא את ליאור זה, הבנו כאילו מדודו איזה, ועוד שנייה ניגע בזה יותר, זה איך לשחק עם שחקן ברזילאי. שאלה זה איך זה בימים ההם לשחק מול שחקן ברזילאי. ואיך אתה מתכונן לזה מה, איך החוויה הזאת תומת מול שחקן ישראלי?
תחזור רגע על השאלה.
אני אומר שעוד שנייה ניגע עם דודו הרבה על איך זה לשחק עם שחקן ברזילאי. אבל רציתי דווקא לפני זה לדבר על איך לשחק מול שחקן ברזילאי.
אוקיי.
במיוחד בימים ההם שאתה יודע, הפערים היו כל כך גדולים. היום אתה יכול להגיד, מאורס, רון בן ישי, דיאגו מראדונה הוא לא הרבה יותר טוב מהם, או אפילו יש כאלה שטענו שהוא פחות טוב. אבל פעם ההבדלים היו מאוד ברורים, אז איך זה לבוא בתור, אתה היית עם אמיר הזוג הכי מוביל בארץ באותם שנים.
נכון.
איך זה היה להתמודד מול השחקנים האלה, מול הברזילאים שמגיעים ובהם לנסות לנשל אתכם מהמקום שלכם?
תראה, אני חלק את זה לשתיים. אני הזוג הראשון ששיחקתי נגדם, זוג ברזילאים, זה היה בגמר במרטיניק, זה הטורניר הראשון שהייתי בו, טורניר בינלאומי. זה גם ההישג הראשון, הבינלאומי הראשון לזוג ישראלים שהבאנו ארצה. מאותו רגע נהייתי מחור, וכאילו הזריקו לי באותו רגע את הפוצ'יבולה, מהטורניר הזה.
באיזו שנה אנחנו מדברים? מתי זה היה?
אני חושב שזה היה ב-2000 ו... אני חושב 2008 או 2009.
12 שנים, אז נראה לי עוד לא היית אבא בתכנון אפילו.
כן, בדיוק הייתי אז בקשר חברותי עם מיכל, ונסענו לטורניר במרטיניק, הגענו לגמר נגד מיגל וג'וואו. ג'וואו היה שחקן שהיה שותף של רומריו בטורנירים שם, הגענו בגמר והפסדנו בגמר, סיימנו מקום שני בטורניר, ופה באמת לא היה לנו על מי לשחק, אתה עולה מול משחק שתי ברזילאים שהם יחסית מבוגרים, והם עושים במגרש מה שהם רוצים. בארץ שהיינו עולים למשחק, תמיד היה פרמטר שלפחות יש שחקן אחד ישראלי. אז תמיד היה לנו את האסטרטגיה שלא משנה מה, תמיד זה לשחק רק על הישראלי, ושהברזילאי לא ייגע בכדור, וכמה שהיה אפשר, כן? אז
רגע,
לפחות...
רגע, הייתי רוצה דווקא ללכת לדודו ולהגיד, איך זה הרגשה לשחק עם, כאילו עם שחקן, שמשחקים רק עליך, כל המשחק רק עליך, כי הוא בעצם, אתה יודע, הוא משהו אחר. אני ממש
אשאל לך... בוא נגיד שמה ששיפר אותי, אני התחלתי לשחק את המשחק הזה, היינו מגישים ביד את הכדור לצד השני, וגם היינו מתווכחים שלא מסרנו טוב את הכדור. ואיפשהו בשנה הראשונה שלי באמת הסתכלתי על כל השחקנים הטובים. בוא נגיד שיוסי גולן, שלי הוא היה מאפיין את הדבר הכי יפה בפוצ'יבולי, והייתי רואה אותו, מבחינתי זה היה, הוא היה בשבילי פנומן.
מנשק את הכדור.
כן, הוא היה בשבילי, יוסי גולן, באמת, הייתי מסתכל עליו בחוף, והייתי אומר, וואו, זה מטורף. אז בשנה הראשונה שבאמת הייתי מסתכל עליהם, גם כשהייתי בליגה בשנה הראשונה, לא באמת זה, שיחקתי לי טוב, אבל כשהתחברתי עם ברזילאי, אז אין ספק שזה מה שנתן לי את הפוש להתקדם קדימה, בעיקר בגלל שהם שחקים עליי, כי כל המשחק, אתה יודע שכל הזמן הכדור יבוא אליך, לא משנה מה אתה תעשה, אתה חייב לעשות הגנה, וברגע שאתה עושה הגנה, אתה גם צריך לבוא לתקוף. ועם השנים, אתה יודע, צברתי איזשהו סוג של ניסיון, ויכולת להגיע למצב שלא רק אני אתקוף, אלא ההפך, הגעתי למצב שכמעט רק הברזילאי תוקף את הקבוצה היריבה, בכל מיני... ליאור, אתה רוצה להשתיק את הילדים שלך שם, מה יהיה?
הם מפעים? רגע, אוקיי.
תמשיך, דודו.
בעצם הגעתי למצב ש... ממש ברוב הפעמים נתתי לברזילאי לתקוף, זה היה כל מיני דרכים שהיינו מחליטים לפני מי ייקח קרוב, מי ייקח רחוק, ואני חושב שזה מה שנתן לי גם את היכולות להגיע כל פעם להישגים האלה. זה לא פשוט להגיע, זה לא סוד שבוא נגיד אני לא השחקנים, אני לא מהשחקנים הטובים בארץ, אני גם רחוק מזה, ובכל זאת הגעתי להמון המון המון תארים מול אותם שחקנים טובים, מול כל השחקנים הצעירים היותר כישרוניים ממני, וזה רק יכולת פשוט לתת לברזילאי
להתבטות יותר במגרש. אני חושב גם דודו שאם ניקח שחקן יותר טוב ממך ונשים אותו בסיטואציות האלה, אני בטוח שהוא לא היה מגיע למה שאתה הגעת, בגלל באמת היכולת הזאת להיות השחקן הפחות טוב, והשחקן שעובד בשביל השחקן האחר, באמת עובד הרבה על הפן הטקטי הזה, כדי לגרום לשחקן שלהתחל להיות הרבה יותר משמעותי.
כן, בוא נגיד שבעצם אם היית רוצה להגיד את זה בשתי משפטים, הייתי השחקן הכי פחות טוב ששיחק עם הברזילאי, אבל הכי טוב ששיחק עם הברזילאי. כלומר...
ידע להוציא מהברזילאי...
השחקן השני האולטימטיבי.
זה דרך אגב משהו...
הוא ידע להוציא ממנו את המקסימום.
זה משהו שאני חייב לציין, שגם החבר'ה הצעירים, רון ופסקל ומאור וצוברי, וכל מי שתשאל אותו, יגיד לך שזה לא פשוט בכלל מה שדודו עשה. אנשים מסתכלים מהצד ואומרים, אוקיי, הוא הביא את השחקן הזה ברמה עולמית, זה לא מסובך. אבל ראינו לא מעט חבר'ה צעירים ומוכשרים, לירון ופרנקלין, ועדי וסיניו, ועדי וג'אפה גם, שהם הגיעו לארץ, ושחקנים מוכשרים ואטלטים וצעירים ורעבים, ולא הצליחו להוציא את המקסימום מהברזילאי הטופ לבל שהם הביאו איתו, ועל זה דודו באמת כל הכבוד, וזה קונצנזוס שכולם אומרים, חבר'ה, זה לא כזה פשוט, זה לא שאני אחתים את מסי ומסי יהיה מסי. אני גם צריך לדעת איך
להיות... שאלה רגע, מה לדעתכם יותר קשה? כאילו, זו שאלה שדווקא אני חושב עליה הרבה. מה יותר קשה לשחק מול שניים, נגיד, כמו שהיה פעם ליאור ואמיר, או היום רון ומאור, שהם בערך באותה רמה, או לשחק מול אחד שהוא באמת מטאור, והשני שהוא פחות טוב?
שאלה עוד פעם, מה פחות טוב? יש יכול להיות שחקן שהוא פחות טוב ביכולות, והוא לא ווינר בנשמה, אז אני אעדיף לשחק עם אחד כזה, שאני יודע שאני אכוון את כל המשחק אליו, אבל הוא סוג של לוזר במרכאות, והשחקן השני לא יהיה לו מה לעשות, מאשר שתיים רוצחים שיעמדו ישראלים, ושתיהם רוצחים ואתה לא יודע פשוט לאן לשחק.
אז בוא ניקח, זה... בוא ניקח את זה לשמות דווקא, יפה. אז נגיד אתה היית, שאתה שחקת בזמנו עם צוברי לצורך העניין, והייתם בגמר, אז הם הלכת לקבל את אמיר ומתי, או דווקא את דודו ופפל באותה שנה?
באותה שנה אני חושב שאמיר ומה, אז אני חושב שמתי נפצע בפיינל פור, נכון? אני חושב שהעדיפות אז הייתה לקבל את דודו ופפל מאשר את אמיר ומתי, באותה שנה.
ללא ספק, ליאור וצוברי העדיפו לקבל אותי ואת פפל מאשר את אמיר ומתי.
למה?
כי ברגע שאתה משחק מול שחקן ברמה שלי, הצד השני מקבל קצת יותר ביטחון, כי אני פחות יכול לסכן אותם, ומעדיפים את זה מאשר שתי שחקנים, ששני השחקנים יכולים לסכן אותם, כי אמיר ומתי היו ברפורמה בתקופה הזאת, הם היו שניהם טובים, שניהם חזקים, ובוא נגיד שאני חושב ששניהם עלו על ליאור וצוברי באותה שנה, וברגע שהם נתקלים באחד כמוני, אז הם יודעים שיש להם סיכוי לנצח, כי הם רוצים לנטרל פשוט את פפל, ובוא נגיד שהם כמעט הצליחו, כן, אבל עוד הפעם, אני גם יכול להגיד מהצד, נכון שאני מדבר על עצמי, אבל באמת, 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 שאני מסתכל אחורה בדיעבד על כל מה שעשיתי עם הברזילאים, ואני זוכר משחקים מאוד 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 קשים, שהייתי בפיגור, בפיגור מטורף, דברים, אתה יודע, הסתכלתי על ההיסטוריה, היה לי פיגור מול קבוצות שבקלות עושים נקודה, והייתי 17-12 ו-17-13 ו-16-11, ואיכשהו הצלחתי להפוך את הקערה. היה לי משחק עם דיאגו, שהובלנו 14-9 על אמיר ומתי, הם עשו את זה 17-14, וחסר להם נקודה, ובסוף ניצחנו אותם 19-17, עשינו 5 נקודות רצוף. היה כמה, באמת, היה כמה משחקים שהרגשתי, שבאמת אני מה שאני עושה עם הברזילאי, זה לא משהו שאפשר לעשות בקלות, באמת.
באמת. ולא רק בארץ, זה צריך לומר, גם היית בטורנירים בחול. זכית באוסטריה בטורניר.
כן, האמת שהייתי בכמה, הייתי בשנים האלה נוסע הרבה, כאילו משהו כמו 3 טורנירים בערך כל קיץ, הייתי נוסע, אהבתי מאוד הנסיעות האלה, גם היינו נוסעים החבר'ה, אבל כן, בוא נגיד, ההישג הכי 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 גדול שלי, בוא נגיד שאחרי שהשגתי את ההישג הזה, אמרתי בפורום של הרבה אנשים, שכאילו זה היום הכי מאושר שלי בחיים, יותר משהילדים שלי נולדו. שתבין כאילו איפה הייתי במחשבה, בראש, כאילו איך הגעתי למסקנה שאמרתי, שהיום אני יותר מאושר מהיום שהילדים שלי נולדו. וזה היה באמת באוסטריה, שנסעתי לטורניר, ואני לא אשכח שכאילו, בשביל לאשר את הטורניר, היינו צריכים לשלוח, להראות להם שקנינו כרטיס טיסה. והטורניר היה מחמישי עד ראשון, ואני קניתי כרטיס טיסה לחזור ביום ראשון בצהריים, כי חבר שלי התחתן ביום ראשון בערב. אז אמרתי, יאללה, אני גם אעשה את הטורניר, וגם אחזור לחתונה. והבחור שראה את הכרטיס טיסה חזרה, אמר לי, אתה יודע שהחצאי גמר וגמר זה יום ראשון בערב. אמרתי לו, בסדר, אני לא באמת אגיע לחצאי גמר וגמר, כאילו, אני, או שאם אני לא יעוף ביום חמישי, אני יעוף ביום שישי, אם אני לא יעוף ביום שישי, אני יעוף ביום שבת. וזה כאילו מה שחשבתי, ובאמת נסעתי עם וולינגטון לשם, וניצחנו את המשחקים, את כל המשחקים בחמישי ובשישי ובשבת, או אולי רק בשישי-שבת, כי חמישי רק הגענו, ובאמת שיחקנו רבע גמר ביום ראשון, ופתאום עליתי לחצי גמר, ו... אני זוכר שהתקשרתי לארץ, לספר שאני בחצי גמר, ובכיתי כמו ילד קטן. אני זוכר אפילו שדיברתי עם שלום, זה היה בדיוק ביום של היורו, היה גמר איטליה נגד ספרד, ושלום שידר את היורו. אני זוכר שדיברתי איתו, אמרתי לו, שלום, אני עולה לגמר, ואמר לי, אם אתה לוקח את הגמר, דבר איתי, אולי נעשה איזה פינה בשידור. ווואלה, משום מקום, לא יודע איך באמת ניצחנו את הגמר, ומשם עפתי לעננים בהרגשה.
ואיך האירופאים השמרנים קיבלו את העובדה שאתם משחקים ברזילאים?
הנסיעות לחול זה חוויות.
האמת שבכלל היה לי בונוס באותו יום, בגלל שהיה את היורו, אז גם היה שם איזה בדיוק צמוד למגרש, היה, שידרו שם את המשחק של היורו, ואז קיבלתי בונוס, אמרו לי, אתה מקבל את הגביע מול כל הקהל שבא לראות את המשחק. ופתאום אני רואה את עצמי עומד על הבמה מול 20,000 איש, שמביאים לי את הגביע, וכולם צועקים לי, רוברטו קרלוס, רוברטו קרלוס, טוב, אין אחד בפוצ'י שלא לא ראה את לא ראה את הסרטון הזה. כן, כן, זה היה באמת מצחיק. האמת שהם לא דיברו כלום על הברזילאי למיטב זיכרוני. הם קיבלו את זה בכיף, הם גם מאוד אהבו את וולינגטון, הוא היה סוג של מורה דרך של הרבה שחקנים שם באירופה.
וולינגטון זה קוקיה, נכון? אם אני...
כן, קוקיניה, נכון, כן.
אם זה פרט היסטורי קטן גם למאזינים שלנו, בזמנו קוקיניה, למי שלא יודע, ודיאגו ואוהד אפרט ייצגו את מכבי פתח תקווה באליפות העולם לקבוצות, שנערכה, אם אני לא טועה, זה היה במנאוס, בברזיל, איפשהו, ככה שהחיבור הזה בין ישראל לברזיל מוביל תמיד גם לתוצאות מי המאמין, שקוקיניה ודיאגו ייצגו את מכבי פתח תקווה עם אוהד אפרט בטורניר בברזיל. זה ככה פרט קטן, כן, אני רוצה להגיד משהו.
אני אומר, הנסיעות לחול באמת זה היה משהו שייחד אותנו. תבין שאנחנו התחלנו את הפוצ'י וולה, זה היינו ממש כמו משפחה. זה לא כמו היום שאתה הולך בחוף, אתה רואה עשרות, מקפיצים, רשתות, אנחנו על הבשר שלנו גילינו מה זה חזה ומה זה כתף, ואיך עושים כתף, וכל אחד מנחש, היינו בנחושים. והיינו ממש משפחה, והנסיעות האלה לחול, שפתאום היינו נוסעים לטורנירים, אנחנו, זה היה בשבילנו גיבוש, כמו מחנה אימונים של קבוצת כדורגל, והיינו עושים כאלה פתאום שלוש בקיץ. זה היה, הגענו לשם באמת לחוויות מטורפות.
אתה חושב ש... איפה אתה חושב שזה התחיל להיות... כאילו שפתאום הפוצ'יבול לקח את הצד הזה קדימה, מהרמה של מנחשים לרמה שמתחילה להיות תחרותית. אם אני, כאילו, אם אני מסתכל אחורה, אני חושב שזה איפשהו בשנה הזאת שגם עובדה הגיע וגם קוקיניה הגיע ודיאגו היה, ופתאום היה איזה שישה ברזילאים בליגה, התחילו אימונים, התחילו אנשים לקחת את זה בצורה הרבה יותר רצינית.
יש נקודה אחת שהטורניר הראשון שנסו לבינלאומי, זה היה יוסי גולן, סדריק טייב, אמיר זוהר ואושרי כהן עשו לכרונינגן, שאז עוד בליגה היינו משחקים שאסור להחזיר בראשון. הם באו לטורניר...
אלה אם זה הצלה, נכון ליאור? אלה אם אתה מציל.
לא, אין, אסור בראשון, אסור. וצריך להגיש יפה שהם חזרו מהטורניר בכרונינגן, הם אמרו, תקשיבו, אנחנו משחקים משחק אחר, גם שי קרם אז בזמנו מקורונה חזר, שינו את התקנון, אמרו, אפשר להחזיר בראשון, אפשר להגיש איך שרוצים, ככה אנחנו משחקים כמו באירופה, ובאמת, ואז סנדרו נכנס, ואז באמת רמת ההתמקצעות הלכה, ונכנסו כל הזמן עוד אנשים, שהיום זה כבר, לא יודע כמה, 10 בתי ספר, 8 בתי ספר בארץ, ילדים שגדלו אצלנו, והיום מתפרנסים מזה, וזה גם גאווה מאוד מאוד גדולה.
דודו, מה אצלך, מה לדעתך עשה? מה הייתה את הקבוצה הכי גדולה?
סליחה, מה הייתה? מה אמרת? לא שמעתי.
הקפיצת מדרגה הכי גדולה מבחינת יכולות, בינתיים זה קרה.
לא, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אין ספק בכלל, האצבע ישר הולכת לכיוון הברזילאים, אין ספק שברגע שהם הגיעו, ואני זוכר שנה של דיאגו וולינגטון, אני הייתי יורד איתם 4 פעמים בשבוע, אני אומר לך, בשעה הייתי קם ב-6 בבוקר, כאילו לא, כאילו לא יודע מה מחכה לי, כאילו אומרים לי, תשמע, אתה צריך לנסוע למפעל הפיס, לקחת את הלוטו. אני הייתי 6 בבוקר מתעורר, מסדר דברים, מכין להם לאכול, מכין שתייה, מכין פירות, הייתי הולך, אוסף אותם, וברגע שהגענו לחוף, כל יום פעם, בשעה 7:30, היינו עושים אימונים, אין ספק שהברזילאים, יראו לנו משהו אחר, נתנו לנו זווית אחרת של המשחק, הרצון להילחם איתם, הרצון כביכול לתת להם פייט, זה מה שקידם את כל השחקנים הישראלים.
ומי לדעתך הברזילאי הכי טוב שהיה פה? פחות הכי טוב, יותר מי היה לו את הכי הרבה השפעה, נקרא לזה.
אתה יודע, אני חייב להגיד לך שהתברכנו באמת, 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 באנשים... בשחקנים הברזילאים הכי טובים שקיימים, אני חושב. כי בכל תקופה היו פה הטובים מכולם. היום בדיעבד שאני מסתכל אחורה, כל אחד תרם את חלקו בעונה שהוא היה. אתה יודע, אתה אומר לי מי הכי טוב, כשהיה פה פרה, אז הוא היה הכי טוב.
כן, בגלל זה תיקנתי למי הייתה לו הכי הרבה השפעה באופן על הפוצ'יבולי בארץ, מאשר מי באמת היה הכי טוב שניצח הכי הרבה משחקים או משהו כזה.
אני חושב שבהתחלה שהיה פרה ודיאגו, זה היה קצת, עוד לא הבנו בדיוק מה צריך לעשות ואיך. אני חושב שברגע שנחתו פה עובדה וולינגטון, וגם היה פה דיאגו, השילוב הזה של האימונים, שוולינגטון בא בתור סוג של מאמן, והכניס אותנו למסגרת, אני זוכר אפילו שהוא לא היה מוותר לעובדה באימונים, הוא היה עושה לו את המוות. היה עושה את המוות, רק בשביל שיעשה את הדברים כמו שצריך. אני חושב שפה זה הנקודת התפנית, שהבנו שאימונים תורמים המון 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 להשתפרות של השחקנים, ומשם זה רק הלך והתפתח, ואיך ליאור אמר, תראה מה קורה היום. יש בכל חוף, אתה רואה בית ספר לפוצ'יבולי.
כן, דודו, רצית עכשיו להוסיף עוד איזה משהו?
אני רציתי לציין, רגע, שבאמת, הברזילאים יש להם תרומה מטורפת לענף פה, אבל אי אפשר לקחת את הליגה היחידה בעולם, שיש לנו פה בעצם ליגה, שזה מה שהביא אותם לפה, שהליגה הזו נמשכת שנים מקורונה, ואחרי זה שכביכול העמותה לקחה את זה תחתיה, וזה משהו שיש לך היום במדינת ישראל, שלוש ליגות פעילות, עם קבוצות, עם עולות, עם יורדות, שזה גם נותן בום רציני לענף. אי אפשר לקחת את זה. הליגה הזו זה היעלום של הפוצ'יבולה.
דרך אגב, אני חייב רגע, לפני שנלך רגע לסיפורים, אני חייב להגיד ככה בעדות אישית, עבורי בתור שחקן שהתחיל קצת אחרי הקבוצה פה, הברזילאים שמבחינתי גרמו לשינוי הכי גדול שראיתי, זה היה פפל וגיגי. היה את קוקיה והיה את דיאגו והיה את החבר'ה האלה שנתנו לנו להבין שיש משהו אחר, אבל ברגע שהגיעו החבר'ה האלה לארץ, גם ראינו גדילה במסה, גם אם אני לא טועה באותה תקופה, נפתחה קבוצת וואטסאפ הגדולה של כל השחקנים. אז כבר היה דיבור וכולם התחילו לבוא לחוף, ונהייתה חשיפה אדירה יותר. בשבילי תמיד שואלים אותי מי, אומר להם זה פפל, ואז זה גיגי, אבל זו, כי, זו הנקודת מבט שלי האישית.
יפה מאוד, יפה מאוד. אז בעצם, רגע, ודודו, בתור אחד ששחקים פפל, מה אתה חושב על מה שהוא אמר?
תשמע, אי אפשר לקחת לפפל את מה שהוא תרם. הוא בא לפה והבנו ש... זה לא, זה כבר משהו אחר, כי אני מבין את מה שחופו אומר, שבאמת פפל היה איזה סוג של תפנית, שכאילו הגענו לגדולים ביותר, כי פפל היה שחקן מהשורה הראשונה בברזיל, לא כמו וולינגטון, דיאגו ועובדה, שהם היו פחות טובים, ופפל פתאום הביא לנו שהוא בא ובא גיגי, אתה יודע, זה היה משהו מטורף, משהו...
אני זוכר שדודו התקשר אליי, אומר לי, ליאור, אני מביא את פפל. אני אומר לו, די, נו. הוא אומר לי, לא, לא, זהו, סגור, פפל. אני אומר לו, לא יכול להיות. כאילו, כל שנה היה רף שדודו כאילו הולך, ואומר לי, ליאור, זה קורה. אני אומר לו, לא יכול להיות. תבין, שפפל היינו רואים סרטונים שלו, והם היו נראה כאילו כמו מסי, כמו לראות את רונלדו. ככה זה היה בשבילנו. זה פשוט חווינו איתם את החלום.
אני זוכר שפפל הגיע ב-2015, וב-2012 שחיפשנו שחקנים, ובאותה שנה הגיע עובדה וקוקיניה, חיפשנו שחקנים, ואז יום אחד שי מתקשר אליי, אומר לי, תשמע דודו, שמעתי שפפל וגיגי מעוניינים להגיע. אני לא אשכח את אותו יום, איזו התרגשות. הרגענו את רוני שתדבר איתם בפורטוגזית.
דודו היה לו איזה שש מתורגמנים, כל שנה יש לו שש מתורגמנים. אם זה לא זמין, יש לו בבקאפ. אם זה לא זמין, יש לו טאו. אם זה לא... היה לו איזה שש בארסנל.
כן, האמת שאולי גם שזה המקום להגיד להם תודה לרושנסקי, לרינלדו, לעוד הרבה טובים שעזרו לנו.
רוני ליף.
כן, שהגענו לשיחה איתם, אני לא אשכח שהם אמרו, אוקיי, כמה אתם משלמים? אז אני דיברתי עם ג'ורג', אמרתי לו, תשמע, ג'ורג', זה פפל וגיגי, כאילו, תבין, זה פעם בחיים. זה כאילו, מה, זה כאילו אומרים לך ערב עם בר רפאלי, זה לא עכשיו... אני זוכר שהצענו להם $5,000 לחודש, $5,000, אתה יודע מה, לא, אולי אני טועה, אולי זה $5,000
לכל התקופה.
כן, לא, הצענו להם $5,000 לחודש ביחד, הם נתנו לנו אישור שכן, והם יבואו, בסוף זה לא יצא, לא משנה, הבאנו את, שתבין רק את ההפרש, הבאנו את קוקיניה ואת עובדה, $700 בחודש. כאילו, שתבין...
אני לא אשכח את הפעם הראשונה שירדנו לים, תקשיב טוב, זה היה בגורדון, 10:00, קוקיניה ועובדה מגיעים מהשדה תעופה, הם מביאים אותם לגורדון, דודו, אתה איתנו? אתה איתנו. מביאים אותם לגורדון, וכאילו ג'ורג' ודודו עושים, הם לא מכירים אותם, כי נפל העסקה עם פפל וגיגי, והם כאילו עכשיו כמו מבחנים, עושים להם מבחנים בקבוצה, והם יצאו משם מהאימון הזה, הם אמרו, אנחנו אכלנו פה לקרדה.
אני לא אשכח, ג'ורג' אומר לי, תראה, אני מגיש לקוקיני על הרגל עכשיו, והוא לא, לא הציל, והוא צוחק, אחרי זה אומר לי, תראה, אני מגיש ביניהם, תראה איך הם זה. אנו שתבין, היה איזה קטע שהיה מתי וג'ורג' נגד קוקיניה ועובדה, והמשחק היה צמוד, ואז רוני ליף התקשרה אליי, אמרה לי, תגיד, הם הגיעו, איך הם, מה הם? אמרתי, איזה נפילה. ג'ורג' רצה להחליף את עובדה בשחקן מאירופה. כאילו, כן, כן. אבל, ויש פה אבל, קוקיניה היה שחקן באותו יום, הוא ידע מה הוא רוצה מעצמו, הוא בכוונה שיחק ברמה הזאת, ואחרי כמה ימים מה שהוא עשה בחוף, זה פשוט היה תענוג, הוא פשוט פירק את כל הקבוצות.
היה לו ניסיון מטורף בפוצ'יבול, ניסיון ממש קורא את המשחק.
האמת שעכשיו שאתה מספר את הסיפור הזה, דודו, אני לא יכול לא לזכור את כל פעם, כל שנה שיש את התאריך הזה שהברזילאים נוחתים, כולם יודעים שהם חייבים להיות בים ב-4 שהם מגיעים, לראות אותם פעם ראשונה, מנחת השנה מברזיל, כל שנה מתחלף הדגם, וכמובן הערבים האלה של הסוף, של הפרידה מהם, שגם הם חוויות לא פחות טובות.
נכון.
ללא ספק, כל מה שהיה קשור לברזילאים, היה באמת, היה ממש חוויה, להגיע לקיץ עם הברזילאים, היה הדבר הכי טוב, הכי טוב שיכולנו לבקש. באמת, לא יודע איך אפילו, לא היו, השנים הכי יפות שלי, כאילו, אני לא, כל קיץ היה יותר כיף מהקיץ שהיה לפניו, באמת, ברזילאים טובים שהם באו לפה עם הרבה חשק ונתנו לנו, הרבה מעצמם ו... ואני חושב שכולם, כולם, כולם, ממש מי יוצא מהכלל, כל מי שהיה בחוף, נהנה מזה שהם היו איתנו.
דרך אגב, אף פעם לא הבנתי למה אני מחכה יותר, ליום שהם מגיעים הברזילאים, או ליום שהם הולכים. הערבי פרידה שם, בחוף פרישמן, בקלוקים של בלק ופיצות ומוזיקה, עד 3:00 ו-4:00 בבוקר, ומגיעים...
יש לך דרך אחרת לצאת?
30-40 אנשים מגיעים ביחד, זה פשוט הערבי פרידה האלה מהברזילאים, זה משהו שהוא, מה שנקרא, עצב שמח, אפשר להגדיר את זה ככה.
אני אפשר להגיד שחוויתי שנתיים רק עם ברזילאי, שנה אחת הבאנו ברזילאי, היה שנה אחת שהיה אסון, הגיעו שתי ברזילאים, לא נכנסו לארץ, דיוגו ולוקאס, אנחנו מחכים להם ב... אוהד, אז גם היה, אוהד, אתה גם היה. מחכים להם...
אני ואתה בשדה.
אני חושב הייתי 12 שעות בשדה תעופה, הלכתי לישון 3 שעות, וחזרתי לשדה תעופה בבוקר לראות אולי השתנה משהו, אולי זה, לא הכניסו שתי ברזילאים. דודו, אתה זוכר את זה? לא... דודו, לא שומעים אותך. לא הכניסו שתי...
בסדר חניה כרגע.
עכשיו אתה שומע אותי?
כן, אתה זוכר את היום הזה שלא נכנסו הברזילאים, מה זה, לא ישנו כל הלילה?
מה זה, היינו בטלפונים כל הלילה, כי עוד רגע מגיעים לראש הממשלה בשביל שיעזור לנו להכניס אותם.
בסוף החזירו אותם, אני סיימתי את אותה שנה עם יונתן הג'ינג'י, אבל שנתיים אחרי זה היה לי, שנה אחרי זה היה לי שנה חלום ששיחקתי עם תתה, לדעתי בין השחקני הגנה הכי טובים בעולם. וזה הייתה, אני חושב, השנה הכי טובה שלי בפוצ'יבולה. הרגשתי ממש כמו מקצוען שמשחק. כל יום אימונים איתו תזונה נכונה, הכניס בי רוח מטורפת. זה, כמו שדודו אמר, זה ברגע שאתה חווה את השחייה באליפות, שעבדת בשבילה כל כך הרבה, ואין, זה רגעים שאתה לא יכול לשכוח כל החיים, עד הקבר. אני גם, היה לי איתו חוויה מטורפת עם תתה, באמת.
יאללה, ואני מקווה שיחזרו ימים שנוכל לחזור לעשות ליגות ולהביא ברזילאים. ואם לא, דודו, נוכל להביא גם לליגת ותיקים, נוכל להביא ברזילאים, ויהיה מעניין.
תראה, האמת, שהברזילאים, מרוב שעשו לי טוב, ואני יודע, אני אומר לך, זה לא משנה, אני, גם כשהם בברזיל, אני שומר איתם על קשרים, אנחנו מדברים הרבה, הם קשקשים קצת בוואטסאפ, שולחים תמונות, עושים וידאו, הרבה פעמים הם עושים לי, אני עושה להם. האמת, אני אגיד לך, אמיתי, 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 מרגש אותי, מרגש אותי, שפתאום הם נגיד עושים לי וידאו, והם, וכאילו, הם, אתה יודע, אני רואה שיש הערכה לזה שהם היו פה, ואנחנו נתנו להם להרגיש כל כך כיף, כל כך טוב, ובאמת, אני חושב שמגיע מילה טובה לכל השחקנים שהיו באותו תקופה בחוף, נתנו להם להרגיש כזה כיף, הם באו לארץ זרה, והם התקבלו פה בצורה שלא מקבלים אנשים זרים בשום מקום, בשום מקום. ובגלל זה גם כשהשחקנים הישראלים נוסעים לברזיל, אני חושב שהם עושים, הברזילאים משתדלים מאוד לתת להם את ההרגשה הטובה הזאת, אות להערכה למה שהם עברו פה בישראל. ואתה יודע, הם עברו את זה איתנו, אתה מבין, הם עברו את זה איתנו. הסיבה שהם מרגישים כל כך טוב, זה בגלל מי שאנחנו, זה בגלל שנתנו להם להרגיש את זה. הם פשוט היו כמו אחים שלנו, וטיפלנו בהם ודאגנו להם לכל מה שהם צריכים פה.
חד משמעית אני מחזק. ברגע שנחתתי בברזיל בנו, היחס והכבוד שקיבלתי מהברזילאים שהם מקומיים, וכולם אמרו בדיוק את מה שדודו אומר עכשיו. כשאנחנו היינו בישראל, היחס שאנחנו קיבלנו ממכם בתור משפחה, בתור קהילה, אנחנו לא יכולים להתייחס אליכם אחרת שאתם מגיעים אלינו פה בברזיל, אז בשביל משם הרבה חבר'ה שם בברזיל.
היום יש ברזילאים שעומדים בתור לבוא גם בחינם, רק לבוא. רק תגרם להם להיות בישראל, הם רוצים להבין מה זה הדבר הזה שמדברים עליו.
זה נכון, יש את השנים שאנחנו רדפנו אחריהם, שזה מ-2010 עד 2014, ומ-2015 שפפל הגיע לפה ואז גיגי, הם פשוט, ברגע שהם חזרו לברזיל והם רק בברזיל הבינו איפה הם היו, שנה אחרי כבר קיבלתי הודעות ממלא מלא שחקנים שרוצים לבוא, וכל שנה קיץ, הם שולחים לי כבר לקראת הקיץ, מה קורה השנה, יש ליגה, הם כבר מתכננים את עצמם ואת כל מה שעובר עליהם בברזיל, הם מתכננים לכיוון שדודו תביא אותנו.
מדהים, מדהים שזה המצב שם. תנו לי ככה לפני סיום רגע, חברים, איזה סיפור אחד ככה בלתי נשכח.
כן, אני אומר, הגענו למצב שב-2018, תראה איזה שחקנים היו פה. היו פה ויניסיוס, היה פה שש ברזילאים, ויניסיוס, פרנקלין, שהיום פרנקלין אחד השחקנים הכי טובים בברזיל. היה פה טטה, בוא נגיד שהשם הכי גדול,
רנן.
באמת, טטה, זה רנן, ויניסיוס, עובדה, תשמע, זה היה מטורף. אני אומר לך, דיאגו היה איתנו. היה ממש, ממש עונה מטורפת, שש ברזילאים, שארבע מהם הראשונים בעולם, תשמע, זה מטורף.
אתם יודעים שכל שנה שמגיעים, אם אנחנו בברזילאים, אז כל שנה שהם מגיעים, כל שנה פעם היו מגיעים ארבע, פעם חמש, פעם שלוש, כל שנה צריך לדאוג להם לבית. דודו, אתה זוכר, כל שנה אנחנו מתרוצצים, אני ודודו, בכל החורים בתל אביב, למצוא דירות. עכשיו, אתה בשיא העונה, כל תל אביב מפוצצת תיירים, מאיפה עכשיו נביא להם בתים? היינו נוסעים לאיפה לא? בשוק הקרמל, בשוק התקווה, רק תביא איזה דירה. הגענו למקומות, אתה זוכר את הדירה שפרה ישן שם בגאולה בקוך?
היינו, הוא היה נכנס לרוחב, כי הוא לא יכול להיכנס, הוא היה נכנס ומשאיר את המזוודה בחוץ, הוא לא יכול להיכנס עם המזוודה.
כל שנה היינו בסרט, איפה עושים? עכשיו, דודו, יש שתי מיטות, אנחנו מתקשרים, ישר מעלים בקבוצה של הוואטסאפ של הגדולה, למי שיש מזרונים, למי שיש סמיכות, למי שיש... אלטיזכן. היינו כמו אלטיזכן, בסביבות מאי מתחיל האלטיזכן. מה שרואים ברחוב, אוספים לו ברזילאים. וזה חוויות, זה פשוט חוויות שלוקחים אותך, ואתה נזכר בהם. עכשיו, דודו, זה נראה... זה נוסטלגיות.
נו, תנו לנו באמת איזו, דודו, תנו לנו איזו חוויה אחת שלך ושל ליאור ככה שיושבת לכם חזק חזק בראש, עברתם לא מעט, אבל תן לנו ככה איזה מה שנצרב לך בזיכרון.
דודו, אתה יודע מה אני אוהב אצל הצרפתים?
וואי, זה היה באמת
זה אחד הנסיעה שעשינו למרסיי.
אחד הנסיעות.
אני דודו, שלום חלשווילי, קוקיניה ודיאגו, נסענו לטורניר במרסיי, ושם באמת היה לנו 5 ימים חלום, או 4 ימים, ושוטים מרסיי, עיר מפוצצת במוסלמים, נכנסים למועדון, וכמו שדודו אומר, שוטים, מתחילים לשתות, שלום הולך לבר, שיהיה בריא, אנחנו ישראלים, שלום הולך לבר, כל השחקנים של הפוצ'י, הוא לא מביא בירה אחת, הוא מביא מגע של בירות. מגע של בירות, מחלק לכל השחקנים של הפוצ'י וולה, של הטורניר, ושוטים, שוטים, שוטים. ודודו עוד פעם, אנחנו עסוקים כל הערב בלשמור על דודו. דיאגו ברח, לא רצה, פחד. ודודו מתחיל, הוא מרוב האלכוהול והכל, התעלף באמצע המועדון, עצרו את המוזיקה, כל הזרקורים של המועדון על דודו שוכב על הרצפה, ואני ושלום נותנים לו כפות, הבן אדם התעלף, דודו קום, דודו פצצות, דודו תתעורר, יצאנו משם עם מאבטחים, אני ושלום מרימים את דודו, אני ודודו, שלום מרימים את דודו עם הידיים מחוץ למועדון, וזה יצאנו שבו, משם.
בוא נגיד, גירדו אותי שם מהרצפה, וגירדו אותי מהרצפה, אתה יודע, זה לא כזה מכובד להגיד, אבל הגענו לחדר בזיבות בין 6-7 בבוקר, שב-8:30 בבוקר היה לי קרב, אני ודיאגו נגד הספרדים ברבע גמר. הגענו, כאילו הייתי אמור בשעה 8:30-9 לשחק נגד הספרדים, ודיאגו בא, ראה אותי יושן עם המכנסיים, חצי מכנסיים, כאילו, חצי מכנסיים, הורידו לי את המכנסיים עד הברכיים, ונזרקתי לישון. אז הוא בא, אומר לי, מה, אני מתעורר, אני אומר לו, דיאגו, אל תדאג. אנחנו ננצח אותם, אל תדאג. הוא אומר לי, תראה איך אתה נראה. כמובן שהפסדנו 2-0, ופה נגמר הטורניר שלנו. כן, אבל...
אני יכול לקחת אותך אחד לסיפור שלי ושל דודו על המגרש, שהיה סיפור מאוד מאוד לא פשוט במערכת היחסים שלנו. זה היה, מקודם צחקנו על זה, זה היה טורניר באילת. טורניר... חזרנו אני ואמיר מפורטוגל, מקום רביעי עם האריות של אירופה. זה היה אחד הרגעי שיא שלי לדעתי בקריירה. סיימנו שם מקום רביעי. שי קרן בזמנו מקורונה אומר לי, אם תעלו מהבתים, יש לך מכנסיים שטיאגו מפורטוגל, יש לך אותה מתנה ממני. ניצחנו את הספרדים, את קרלוס ופבלו, זה היה אז אלופי אירופה. ניצחנו אותם ברבע גמר, אני ואמיר זוהר. הגענו לטורניר באילת, מפרקים את כל הטורניר, מגיעים לגמר, נקודת ניצחון, דודו נוגח אאוט.
היה חצי גמר.
לא, זה היה חצי גמר, נכון. חצי גמר, דודו נוגח, אני חושב, 2 מטר מהקו. כולם קמים.
לפחות 1.5 מטר.
מטר וחצי, מינימום. כל הקהל קם, כל מי שיושב קם, זהו, נגמר, אני וביז'ו כבר שוחים, דודו צועק, מה פתאום אין? מערער את השופט. השופט מסתכל... ואיך
דודו מאחוריו אומר, כן, אני גם חושב שאין.
כן, עשה לו שם את הסבוטה שלו, טה-טה-טה, פתאום מהמים בים באילת מחזירים, אומרים, בואו, חוזר. אני אומר לו, מה זה חוזר? אין חוזר בפוצ'י וולה. לא, 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 יש חוזר. אני אומר לאמיר זוהר, ביז'ו, לא חוזרים. נגמר המשחק, כן, כן. ביז'ו אמר לי, בוא ננצח, בוא, אל תדאג. אז יש לנו שתי נקודות. הפסדנו את המשחק, חזרנו לשחק, הפסדנו את המשחק. עלינו למלון, לא שיחקנו ב3-4, אני וביז'ו פרשנו, אני ואמיר פרשנו מהטורניר. אני לא אשכח, אני ודודו לא דיברנו, אני חושב, תבין, היינו כל יום בים הזה, תקופה, אני לוקח אותך 10 שנים, אין לי מקום. לא דיברנו עם דודו, אני לא דיברתי עם דודו חודש, זה הגיע למצב שדודו מדבר עם שלום, תשמע, בוא דבר איתם, ביז'ו לא דיבר איתו איזה חודשיים, עד שכבר אני אמרתי להם, טוב, תשלים איתו, די, חלס, נגמר. היה בינינו קרע על נקודה.
הקטע שלקחתי את הגביה, ואז אני מגיע למלון, ואני כולי בעי, כולי בשיגעון, מה זה מחבק את כל העולם, את השומרים, את הנהג מונית, אני מחבק, את העוברי אורח, אנשים, אני מחבק את כל העולם, מבסוט וזה. ואני תופס את הגביה, ואני מחכה למעלית, יענו, לעלות לחדר, איך שהמעלית נפתחת, אני בא להיכנס, ליאור ואמיר באים לצאת, אז אתה יודע, אני בטבעיות שלי בא לחבק אותם, כאילו, יענו, תפרגנו לי, כאילו. לקחתי את האליפות, אתה יודע, שתיהם הסתכלו עליי ככה, סובבו מבט והמשיכו ללכת. לא אמרו לי אפילו מילה, לא חיבוק, לא כלום. אני לא אשכח שוואלה, נפגעתי מזה וזה, אבל אחרי זה, אתה יודע, אז הבנתי את ה... היה שם טירוף, היה שם פשוט טירוף בנקודה הזאת.
היה טירוף. דודו אומר שפשוט אלוהים ירד והראה לו שהכדור היה בפנים.
אני צעקתי אין, אני צעקתי אין בדעה שבאמת היה אין, כאילו זה מה שאני ראיתי באותו שנייה. אז זהו, השופט, ככה ראיתי אותו מעורר כזה קצת, אמרתי לו, מה ראית? הוא אומר לי, לא יודע, אמרו לו, מה לא יודע? אז תשאל את השופט, ואז הם החליטו.
תעלו את שופט הקו, ג'ורג'.
אני ככה, אני אתן לכם רגע לפני סיום, עבור שחקן ששוב התחיל קצת אחרי ליאור ודודו את הקריירה, והסתכלתי עליהם תמיד בהרצה, גם במגרש וגם מחוץ למגרש, זה באמת ככה לפני סיום, אני זוכר בבר מצווה של הבן שלך, דודו, אם אני לא טועה, שמאירוע בר מצווה זה הפך להיות חגיגות אליפות לליאור באו, אם אני זוכר נכון, ולהיות שם באירוע הזה, ולראות את השמחה הזאת של דודו, ואיך הוא עוצר רגע את הכל, ונותן כבוד ליריב שלו הספורטיבי במגרש שם, ופשוט הופך אירוע בר מצווה, שנהיה חגיגות אליפות לזכייה של ליאור באום, אז הבנתי כמה התברכנו, לא רק בשחקנים גדולים, גם בספורטאים גדולים, וגם באנשים ששומרים את ערך החברות והמשפחה מעל הכל, ובגלל זה אני גם שמח ומרגיש זכות שאנחנו זוכים לארח שניים כמוכם היום בתוכנית הזאת שלנו. יש המון המון מה ללמוד ממכם, ואני בטוח שאנחנו יכולים להמשיך עוד שעות לדבר על זה, אבל אני רוצה באמת להודות לכם שבאתם ונתתם לנו כל כך הרבה, זה מכל הלב ממני.
האמת היה, אני אגיד משהו לסיום, באמת היה ממש ממש כיף להיזכר בדברים, אתה יודע, בלחץ של היום-יום עם כל מה שעובר עלינו בימים האלה, אז איפשהו קצת כל הרגעים היפים האלה והמתוקים והמרגשים, אתה יודע, הם לא באים לנו במחשבה ביום-יום. וזה היה ממש תענוג בשעה הזאת שדיברנו, באמת להיזכר ברגעים האלה, להיזכר כמה כיף היה לנו, ואתה יודע, הרעיון הזה איתנו זה רעיון קצת אחר משחקן, כמו רון, כמו מאור, שיש להם עוד עתיד גדול בפוצ'יבולי, אנחנו, אני וליאור, איפשהו כבר אפשר להגיד סוג של סיימנו להתחרות ממש ברמה הזאת, ובשבילנו להיזכר ברגעים האלה היפים, זה היה, לי זה היה חוויה מאוד מאוד
אני כל היום הסתובבתי ב-AI, כי חופו שאמרת לנו, תזכרו בזכיות, בתארים, ופתאום אמיר בא אליי היום גם לחנות, אני אומר לו, ביז'ו, איזה תארים לקחנו? בוא תתחיל להגיד לי, אני צריך אולי... ואתה נזכר בזה, ונזכר, כמו שדודו אומר, בסיפורים, וזה נוסטלגיות, וזה, תקשיב, זה לא שעות, זה חודשים על החול שהעברנו בגורדון, בכל מקום, זה, אני כל היום הסתובבתי ב-AI בגלל השעה הזו, כי כמו שדודו אמר, זה אין לנו, כבר לא נשאר לנו מהפוצ'יבולה מבחינה פעילה, אבל אתה נזכר בנוסטלגיות, בנסיעות, כיף גדול, תודה רבה לכם שנתתם לנו את ההזדמנות הזו.
תודה רבה לכם.
כן, ואני אוסיף משהו אחרון, רגע, שאני באמת, היום אני בטוח שהרבה עושים את זה יותר ממה שהיה פעם, כי יש הרבה יותר שחקנים והרבה יותר מקומות לשחק, אבל אני לא אשכח שהתחלנו לשחק, אני הייתי פשוט, הייתי יוצא מהעבודה, והייתי כאילו מתקשר לאשתי לשאול אותה מה העניינים, מה את אומרת, מה נשמע, מה איך בבית, וכבר האוטו שלי כבר הגיע לחנייה בגורדון, הייתי אומרת לי, מאי, איפה אתה? אני אומר לה, אני בדרך הביתה, לא יודע, אני פה בדיוק ברמזור, לא יודע, אולי לנסוע לים, ואני כבר חניתי את האוטו. ולא משנה מה היא הייתה אומרת, אם היא הייתה אומרת בסדר, אז הייתי יורד לים, ואם היא הייתה אומרת לא בסדר, אז הייתי יורד לים, ואם היא הייתה אומרת לי, אני צריכה אותך בבית, פשוט הייתי יורד לים. והייתי, כל יום היינו משעה 4 אחרי צהריים, משחקים ב-12 בלילה שהיה נכבה אורות, פשוט היינו, כשהיה נכבה אורות ב-12 בלילה, פשוט היינו מתבאסים, ואין, אהבה למשחק הזה שנקרא פוצ'יבולי, הוא כנראה אהבה שאין לו גבולות.
אני בכתובה שלי, רשום שיש לי בין 3-4 אימוני פוצ'יבולי בשבוע. אמיתי. לחיצת יד עם מיקי, ואתה זוכר את זה עוד? יש סרטון על זה במסיבת אירוסים, וזה סגור, 3-4 פעמים בשבוע לרדת לים לפוצ'י, זה רשום בכתובה. ממליץ לכל אחד.
תודה רבה לכם, היה כיף מאוד, תודה רבה.